החתן סופר בדרשות בא לבאר, זה בדרשות לשבת תשובה, חלק ג' עמוד למד ג' בעמוד השני, טור השני, בא לבאר את המעשה של החיית. הטור בסימן תפריש חף ד' כותב על ערב יום כיפור נוהגין להרבות בו בסעודה. הוא מביא במדרש מעשה בשוטר העיר, המושל של העיר, שאמר לעבדו קנה לי דגים. הוא הלך לחנות ולא מצא אלא דג אחד ונתן בו זהוב. הוא היה מוכן לתת בשביל הדג הזה זהוב אחד, והיה שם יהודי, חיית, והוסיף עליו, הוא הוסיף על הזהוב הזה עוד ועוד, עד שאלו הוא לחמישה, ונשאר לחיית. זה הסכום שכבר לא שווה לשוטר העיר, לעבד של שוטר העיר לשלם, ושאלה באמת נשאר לחיית. בא העבד אל אדוניו, וסיפר לו כל המאורע, הוא שואל אותו איפה הדג, הוא אומר לו, הוא לקח, הוא קנה בכפול 5 מהמחיר הנורמלי, שלח השוטר אחר החיית, ואמר לו, מה מלאכתך? אמר לו, חיית. אמר לו, ולמה קנית דג שווה זהוב באיזה זהובים? ולא עוד של כחתום יד עבדי ששלחתיו לקנותו לי, כן, הטענה של שוטר העיר, השיב לו, ואך לא אקננו אפילו ביוד, אפילו בעשר הייתי קונה אותו, כדי לאוכלו ביום כזה שציוונו הקדוש ברוך הוא לאכול ולשתות, ושאנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יכפר לנו עוונותינו. כך מסביר היהודי לשוטר העיר, ביום הזה הוא יום שמחה גדול, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לאכול ולשתות, ואנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יכפר על עוונותינו, אז לכן אנחנו קניתי את זה, אפילו בכפול 5 מהמחיר, ואפילו הייתי קונה בכפול 10 מהמחיר. אמר לו, אם כן יפה עשית, ופטרו והלך לשלום. זה הסיפור שמופיע בטור, ורבותינו כבר העריכו לבאר את הרמזים שיש בסיפור הזה. יש רב צודוק, למה חיית ולמה דגים, ובסדר, לא ניכנס. כרגע בוא נראה איך החתם סופר מגדיר את זה. אז בשביל להסביר את הסוגיה הזאת, החתם סופר נכנס לבאר דבר ראשון, מה זה בכלל הסיפור של ערב יום כיפור ויום כיפור, וגם סוגיה מאוד מעניינת שיש לנו ביום כיפור, כאילו, כאילו נותנים שעיר לעזאזל שיהיה משהו לצד השני, כמו שהרמב"ן מסביר וכתוב ברבותינו באריכות גדולה, מה העניין פה? אז הוא מתחיל עם משל מעניין, ארוך, הוא אומר, הערכנו למשול משלים, כך כותב חתם סופר, למלך, שהיו לו בן ובת יחידים, בן יחיד ובת יחידה. אומר, אבל המלך הזה היה גם המון עבדים, וביות כי עבד מביש למלך, היה עבד בושה, כן, למלך הזה, נשא עינו הרעה בבת הצנועי. הוא החליט שהוא רוצה לעצמו את הבת המלך הזאת, המיוחדת כל כך, הצנועה הזאת, הוא רוצה אותה, העבד הבושה, העבד מביש. ואחיה, הבן היחיד, כן, שהזכרנו אותו הנ"ל, רצה להציל אחותו מיד העבד. והוא ראה שהעבד רוצה לעשות לה, אז הוא הלך ומסר נפשו עליה, כן? מסר נפשו עליה עד שהוקם מכת מוות. הוא באמת, בתוך כדי המלחמה שלו בעבד הזה, הוא הוקם מכת מוות, ועמדו הרופאים לבקש לו רפאות תעלה, והרופאים כמובן ניסו לעזור לבן המלך להציל אותו, אחרי שהוא נפצע בקרב להגנת בת המלך, אחותו היחידה. והמלך נצטער צער גדול, וגם אחותו האהובה, כמובן שלכולם מאוד מאוד אכפת להם מהמצב של בן המלך, שהוא בשביל להציל את בת המלך ככה סובל, עד שעמד רופא מומחה, וביקש מהמלך לעשות כלי מיוחד, שהכלי הזה היה עשוי מ-13 חוליות, 13 חלקים, ועל ידי זה יוציא החיצים התקועים בגופו. בסדר, יש כלי מיוחד עם 13 חלקים שמצליח להוציא את החיצים מגוף בן המלך. וכן עשה. ובאמת הכינו את הכלי הזה שעשוי מ-13 חלקים, והועיל ונתרפא יום על יום, ולאט לאט הוא הלך ונהיה יותר טוב ויותר טוב, עד שעמד והלך על משנתו, חזר לבריאות. טוב, הדבר הזה כמובן, זה שבן המלך עשה כזאת מסירות נפש, והיה חולה, וברוך השם ניצל על ידי הרופא המיוחד עם הכלי המיוחד הזה של 13 החלקים, זה דבר שמחה גדולה, ועד כדי כך שזה השמחה, שזה לא רק שמחה באותו זמן, אלא והוקבע יום זה ליום שמחה להמלך ולבן ובת, כל שנה זה יום שמחה, ובכל שנה בהגיע תור היום הזה, אז כמובן בגלל הקרבה הגדולה שמתעוררת כשמזכירים את הסיפור, היה לו לבן המלך רשות להיכנס לפני המלך בלא בר, בלי כללים ותנאים שמקובלים בדרך כלל, רשות מיוחדת, אלא יש לו רשות להיכנס עם אחותו ולטבוע כל צרכיו, כל מה שהוא צריך, וצורכי משמשיו. זאת אומרת, יש לו גם את העובדים שלו, את המשרתים שלו, אלה שמשמשים אותו, כל מה שהוא צריך עצמו, או הם צריכים סביבו, הכל הוא יכול לבקש ולקבל, כי גם הוא מגיע עם צירוף השתדלות אחותו. אומרת, יש פה גם את הכוח שמזכיר את מה שהוא עשה לבת המלך וכמה הוא מסר נפש, וגם את החביבות של בת המלך עצמה, כי הייתה חביבה לפני המלך ביותר, מפני צניעותה, חסידותה ופרישותה. בסדר? אז היא חביבה מאוד לפני המלך, והוא חביב לפני המלך בפרט עם המעשה הזה, ולכן ביום הזיכרון למעשה הגדול הזה שהוא מסר נפש בשביל בת המלך, ושהוא יתרפא על ידי אותו רופא עם ה-13 חוליות, אז הוא יכול להיכנס לפני המלך ולבקש הכל מה שהוא צריך בשביל עצמו, בשביל המשמשים שלו, הוא מגיע עם בת המלך ומקבל הכל. והנה, ככה זה בחיים, שהאדם יכול להיות במדרגה מאוד מאוד גבוהה, אבל זה לא לנצח. כן, אם לא עובדים קשה לשמר את זה, דברים משתנים. הבן הזה התחיל ללך בדרכים לא טובים, והכעיס תמרורים, בסדר? זה היה מר מאוד הכעס שהוא גרם, עד שהקציף למלך מאוד, הוא באמת גרם לכעס מאוד גדול למלך, ואחותו השתדלת בעבורו כמה פעמים, אחותו גם עמדה לפני המלך וביקשה עליו רחמים, וגם הוכיחה אותו כמה פעמים ויסרה אותו, גם אליו היא דיברה איתו דברים קשים, תאי מה אתה עושה, אל תפסיק לעשות שטויות, תתעורר, תפוס את עצמך בידיים, אבל הכל ללא הועיל, שום דבר לא עזר, כי לא עזב דרכיו הרעים, הוא נשאר בהנהגה הרעה שלו, עד שהגיע מצב כל כך גרוע שהמלך גרשו מעל פניו. המלך לא נותרה לו ברירה אלא לגרש את הבן היחיד האהוב שהיה פעם כל כך חמוד וכל כך יפה, אבל לצערנו הוא כבר לא שם, אז פשוט גרש אותו מעל פניו ומינה עליו, אז מי ייתן לו את מה שהוא צריך? אפוטרופסים אחרים מעבדי המלך. ומה הרעיון שהוא מקבל דרך האפוטרופסים? כי אמר על ידי זה יהיה נכנע, הוא מכיר רוב טובי וחסדי אמו, הוא יראה שהוא מקבל, הוא יצטרך לבקש כל פעם, זה לא יהיה לו קל, אולי הוא יראה שהוא מקבל משהו, הוא יראה שהוא מקבל משהו, אז הוא יכיר טובה, יכיר טובה, הוא יתעורר ויתפוס את עצמו בידיים. אולי ייתן אל ליבו לשוב אל בית אבי, אולי עצם זה שהוא נמצא היום במצב כל כך טיפשי, שהוא בן המלך, אבל הוא צריך לבקש מעבדי המלך כדי לקבל מהמלך, יגרום לו להבין, רגע, למה אני רחוק מהמלך? כי פשוט המלך הוא דורש מן התנהגות מסוימת, אז בוא נתאים את עצמי להתנהגות הזאת ונקבל מהמלך ישירות. זאת אומרת, אם אתה לא מבין שאתה צריך לעשות את זה כי זה נכון, לפחות תעשה את זה כי זה משתלם. אבל עוד פעם, יש פה את הפיקח והטיפש שכרוכים ביחד בגוף אחד, אז אם הפיקח לא מבין, אז שלפחות הטיפש יעבוד, אבל תחזור, ומתוך החזרה הזאת אולי משהו יתעורר. אבל זה לא עזר. והנה הוא בכל יום הוסיף להרשיע. זה הלך ונהיה יותר גרוע ויותר גרוע, עד שמרוב כעס וקצף, יהיה מצב כל כך נוראי, מינה עליו אפוטרופוס את שונאו, עבד מביש אשר חבל בו בתחילה. בסדר? אותו עבד מביש שניסה לפגוע בבת המלך, והוא נלחם בו עד שהוא ירה בו את כל החיצים, הוא היום הבעל הבית עליו, הוא היום האפוטרופוס שלו, היניקה שלו, השפע שלו, הפרנסה שלו, האוכל שהוא צריך, הסחירות שהוא צריך, האוצרות שלו, צריך לבוא לעבד הזה שכל כך שונא אותו ולקבל ממנו. אז הוא חייב לתת, כי המלך ציווה עליו, אבל עם איזה פנים הוא נותן, עם איזה תחושה הוא נותן, באיזה צמצומים הוא נותן, באיזה דינים, בסדר? וכזה מצב נוראי. וזה המצב, ועל פי אותו העבד יהיה כל צייתו ובואו, כל ההתנהלות שלו, כל השפע שלו מגיע מהעבד הזה. הוא אומר, לא ירים ידו מלעדו, הוא לא יכול להרים את היד בלי אישור של העבד מביש הזה. עד שיום אחד אולי הוא יבין שהמצב לא טוב, תתעורר, ישוב, ויעשה דברים טובים, וירצה אביו, יתפייס עם אבא שלו ויחזור הביתה. המצב הזה אבל כמובן מאוד מאוד כואב, ובראותה כשהאחות הכל כך אוהבת את האחיה, את הבן היחיד, רואה שזה המצב, בראותה כי חלתה אליו הרעה מעט פניו, ותלך אחותו. הלוך ובכו, היא הולכת ובוכה האחות, וצעקה לפני המלך, הלו העבד המביש הזה, ימיתנו בפגעו, ושריד לא יהיה לו. בקלות תקרה טעות שהילד מת, בסדר? הוא הרי לא אוהב אותו, הוא שונא אותו, הוא כבר ניסה להרוג אותו. איך אתה יכול לתת לעבד הרע הזה, לעבד בושה הזה, שהוא זה שינהיג עכשיו את בן המלך, והוא ייתן לו את הפרנסה שלו? הוא הרי רוצה להרוג אותו, לא יישאר פה שריד ופליט. הם ביותו עמך במחית צדך, כן, הסתירה מהעבד הזה עשה כשהילד בן המלך היה אצלך בבית וניסה להגן עליי, מה הוא עשה אחרי הוא ניסה להרוג אותו, ואף גם כי תגרשהו מגו, אתה מסלק אותו החוצה והוא נמצא שם עם העבד הזה, ברור שהמצב שלו בסכנה גדולה. אבל האבא המלך הרי רוצה שהבן הזה יחזור אליו, זה המטרה הרי בסיפור פה. ויאמר לאביה, אני אתן לך עיצה, היי לך, כלי לך, קחי לעצמך את הכלי שהרופא הוא הכין, הכלי הרופאים, מ-13 חוליות, אשר בו נרפא מחוליו, ויהיה לו לרפואה בפגעו בו. אז שהוא נפגע, היה את הכלי הזה שעזר, הכלי שעשוי מחוץ 13 חוליות, קחי אותו, תחזיק אותו אצלך. גם הנה לך טבעת, קחי גם טבעת, אשר בו קבועה אבן יקרה, ותתני אותה לבן המלך, למען יכירו כל רועב כי בן מלך הוא, אז אנשים סביבו יעריכו אותו כבן מלך, אז זה יגרום שגם העבד הזה לא יוכל לגמרי להזיק לו, ויהיה לפאר ותהילה, יהיה לו כבוד. עוד פעם, הוא נמצא עכשיו מאוד נמוך, וכל זמן שהוא לא חוזר ומרצה את האבא ומתחיל להתנהג כמו בן אדם, אז הוא חייב לשאת בתוצאות של המעשים שלו ולהיות תחת העבד המביש. אבל כן, אני אתן לו כלים, אני אתן לו את ה-13 חוליות שהן מזכירות את כמה הוא סבל בשבילי, בשביל הכבוד שלך, בשבילי, בשביל בית המלוכה, וגם אבן יקרה שתזכיר שהוא בן מלך. בן מלך לא בגלל שהוא עשה משהו, אלא כי הוא בן מלך, וזה יהיה לו לפאר ותהילה, ואת תלכי עמו. את לא חייבת להיות שם, אבל את, אם את רוצה באמת לעזור לו, תלכי איתו, אולי תיאסרי, אולי תצליחי לדבר איתו, תסבירי לו את הסיטואציה. עוד פעם, את לא יכולה אולי עכשיו לדבר כי הוא לא רוצה לשמוע, תהיי איתו ותמצאי את ההזדמנות שתוכלי לדבר איתו ותוליכהו בדרך הישר ותחזירו למותן. אולי תצליחי לכוון אותו באמת להגיע למקום. אז הוא נותן את הבת מלך בעצם, הוא נותן לו שתהיה איתו ביחד, בתוך המצב הגלות המחרידה שהוא נמצא תחת העבד מביש. הוא נותן לו גם אבן טובה שמזכירה שהוא בן מלך לכל רועב, והוא נותן לו גם את הכלי של 13 החוליות, והיהי כן. וכאשר, הסיפור לא נגמר עדיין, בסדר? הסיפור ממשיך החתם סופר, וכאשר ערכו לו הימים בארץ אחרת, נתון תחת העבד המביש על הזה. בסדר, זה נמשך זמן. זאת אומרת, כאן גם היא באה איתו, גם האבן היקרה, גם השקלי 13 חוליות, אבל הוא תקוע, הוא לא זז מהמקום. ותחת, והנה בכל יום ויום הרמי לפניו, הוא לא רק לא נהיה יותר טוב, רק לצערנו נהיה עוד יותר גרוע, ולא למד לא דרכי מוסר ולא תכסיסי מלכות. זאת אומרת, לא כלום, תכלס, תקוע במקום, כי לא הניחה הוא. ופה כבר נכנס עוד דבר, כי לא הניחה הוא העבד על הזה. זאת אומרת, גם אם עכשיו היה בו איזשהו רצון ללמוד קצת או להתחיל לשמוע, לא הייתה לו הזדמנות, לא הייתה לו אפשרות. העבד הזה כבר הכניס אותו לכזה סטרס, לחץ, פיזי ונפשי, שהוא עסוק בלשרוד. אין לו את הפניות הנפשית, אין לו את הרוגע, את השלווה הנדרשת, בשביל להתחיל תהליך של למידה. הוא אומר, גם איך ללמוד? וממי ללמוד אם איננו בחצר המלך? גם דרכי מוסר אין לו ממי. זאת אומרת, ההתרחקות הזאת גרמה שגם אין לו את הספרים, אין לו את האנשים שיכולים ללמד אותו, לא מוסר ולא תכסיסי מלכות. וירע לו מאוד ואכפת לו מאוד לבן המלך, כי לא הועיל גלותו. זאת אומרת, יש פה שלב, הוא קולט שהגלות הזאת היא בעצם הייתה אמורה להוביל אותו למקום טוב, אבל הגלות הזאת כל כך התגלגלה, עוד פעם, כשהוא לא תפס את עצמו בזמן, שהגיע למקום שכבר הגלות לכאורה לא מועילה. זהו, ומה יהיה באחריתו? איך הסיפור הזה ייגמר? אני יוצא שנייה מהמשל לקביצה קטנה לנמשל. רב חיים ולוז'נר בדרשה שלו לפני סליחות מדבר על המאמר חז"ל, כן, בחכמי אתונה, כשהם מתווכחים עם רבי יהושע בן חנניה והם שואלים אותו, מלכי קיסריה במה מולכלי מלך, כאשר הוא מסריח במה מולכים אותו? אז הוא אומר להם, בשיליה סדקודנייסה, בשיליה של פרידה. ורב חיים מוולוז'ין מסביר שם בדרשה שהשאלה שלהם היא מלך. בדרך כלל מלך זה ייסורים, נכון? גמרא בברכות דפי, מלך זה מה? מלך ממתק את הבשר, גם ייסורים ממתקים את האדם. אז מלכי קיסריה, כאשר המלך עצמו גורם לסירחון, כאשר יש כזאת כמות של ייסורים שגורמת שאין אפשרות להרים את הראש מעל המים ולהתחיל לנשום, כי האיסורים כל כך קשים וכל כך מרים וכל כך לוחצים שהאיסורים עצמם גורמים להתרחקות מהקדוש ברוך הוא. מלכי קיסריה, מלך, איסורים כאשר הוא מסריח, במייקו מלכלי, איך מולכים אותו כדי למנוע את הסירחון? ואז הפתרון שאומר שם בשיני סדקות נייסה, שרמה מסוימת של איסורים חזקה מאוד שכן תוביל דברים בעוצמה גדולה. פה לכאורה החסם סויפור בעצם במשל מדבר על אותה בעיה. זאת אומרת, מגיע מצב שהגלות עצמה גורמת למניעה מהיציאה מהגלות, כי היא מורידה את הבן אדם כל כך נמוך שהגלות כבר לא מועילה. היא כבר לא תהליך שמוביל למקום טוב יותר, אלא תהליך תוקע, תהליך שהבן אדם מיואש, מרגיש את עצמו רחוק ולא מסוגל להתחיל להתרומם אפילו. אז מה עושים במצב כזה? ויבוא ויצעק לפני אחותו, אז האחות נמצאת איתו והוא פונה אליה וצועק ויאמר לה, אחותי זכרי לי איך מסרתי נפשי עבורך. ויותר מזה, את רואה את העבד הזה, מה שהוא מעביר אותי, כמה הוא שונא אותי, כל שנאת העבד על הזה עליי, למה? בעבורך היא, בגללך. זאת אומרת, בגלל שאני מסרתי את נפשי בגללך, והוא רצה אותך, ואין לו אותך, זהו. אז הדבר הזה גרם לכל השנאה הזאת. אז אחותי תזכרי, ולכן מה הוא מבקש מהאחות? ואתה, עכשיו, בואי לפני המלך, ותדברי אליו, כדברים האלה. בואי לפני המלך, תבקשי ממנו. מה בצע בהיותי חוץ לחצר המלך? מה התועלת מזה שאני מרוחק ובגלות ולא בחצר המלך? הלא טוב לי לעמוד לפניו. עדיף שאני כן יהיה לפניו. רגע, לא יצאתי פה סתם, כן? יצאתי פה בגלל סיבה. האומנם, אנוכי חטאתי. נכון, אני חטאתי, אני לא בסדר, ולכן הגעתי באמת למקום הזה. אני לא מאשים, אני לא טוען כנגד. אבל דעתי עתה, לשוב מכל אבונותיי, אני באמת מוכן להתחיל תהליך של למידה, תהליך של שיפור, תהליך של לצעוד קדימה. אך ממי ילמד? אין לי, המצב כרגע הוא תוקע אותי כל כך שאני גם לא מסוגל להתחיל תהליך. אלו רק בעומדי לפני המלך, רק אם הוא יחזיר אותי, אני אוכל להתחיל את התהליך, אני אוכל לנסות. ככה אפילו לנסות אין לי את הכוחות, אין לי את האפשרות. תקום, תתרומם, אין לי איך, אין לי רגליים, אין לי ידיים, אין לי כוח, אני לא מסוגל במצב הזה. אז תבואי, תבואי לפני המלך, ותבקשי ממנו שהגלות הזאת תיגמר, שיחזיר אותנו, שייתן לנו, ואז אולי נוכל להתחיל תהליך, אבל ככה גם אין סיכוי, מתי זה ייגמר הסיפור הזה. והיא בבואה. היא עושה את זה, בת המלך. ואת אומר, כן הדבר, אך תקן מעשיך מכל מה שאפשר. תראה, אני אלך, ואני אטען לפני המלך את כל הטענה הזאת, אבל אתה לפחות, תעשה משהו, בסדר? אתה לא יכול לעשות הכל, אתה צודק. תעשה משהו, תקן מכל מה שאפשר. הדברים הכי קטנים, הכי קטנים, אבל תוסיף דקה, תראה את הכיוון, תדבר על זה, תעשה משהו שיראה שזה באמת מה שאתה מעוניין. ובזה אבוא אל המלך, ואז אני יכול לבוא אל המלך. אגיד, תראה. יש את הצעד הזה שהוא עשה, זאת אומרת, הוא מתחיל תהליך, רק מה, העבד מביא שזה לא נותן לו להתקדם. תחזיר אותו, ואתה תראה שהתהליך הזה ימשיך, כי תראה שהוא הרי התחיל משהו. והיא בבואה, ובאמת אז היא עושה את זה, באה לפני המלך, באתה, איזה יום הגיע? ביום המוכן הנעל, שהזכרנו שהיום שבו נתרפא בן המלך, שהוקבע ליום מועד לכל חי כנל, נכון? זה נקבע ליום חג לתמיד, יום זיכרון, לזה שבן המלך הציל את בת המלך, ואז הוא היה חולה מאוד, והגיע הרופא עם כלי ה-13 החוליות, והצליח להציל אותו. ביום הזה היא מגיעה לפני המלך, והיא העבד עומד בחצר, העבד המביש הזה נמצא שם. אופה, למה, מה יש לו לעשות? טוב, דבר, הוא לא נותן להם להיכנס, ורוצה להבריח בני המלך מלהיכנס, הם שתיהם באים, רוצים להיכנס, היא בעצם הראשית, הוא מחכה בחוץ, היא רוצה להיכנס אחריה, אבל שתיהם שם, והוא, העבד מביש הזה לא נותן להם להיכנס, באומרו, מה הטיעון שלו? אומר, כי היום, יום מועד, לטבוע צרכי מהמלך, לכל מה שאצטרך לפרנסתכם כל השנה כולה, על כן אין פנאי שתיכנסו. מה דעתכם? הברקה יפה, כן? הוא אומר, זה היום שבו מבקשים את כל הצרכים של בן המלך ובת המלך, ובעיקר בן המלך, עם כל המשמשים שלו. מי היום מנהל את בן המלך? מי היום דואג לו? מי מפרנס אותו? מי נותן לו את כל מה שהוא צריך, כל השפע שלו? אני, העבד המביש. אתם לא יכולים להיכנס היום, אין זמן. אני צריך להיכנס לפני המלך ולבקש לקבל את כל מה שאתם צריכים. אז אתם לא יכולים, אין זמן בשבילכם, אתם תשארו בחוץ, היום זה היום שבו מקבלים את כל צרכי בן המלך. אני, כן, המאפיונר הזה, כן, הוא בא בשבילכם, כן, כל מה שאני צריך לפרנסתכם, כל השנה כולה, אני צריך עכשיו להיכנס, אז הוא לא נותן להם להיכנס, הם פנאי שתיכנסו. והתומר הבת, אומרת לו הבת לעבד המביש הזה, אי לך עבד מביש. אני לא תדע שכניסתי להתקרב אל אבי ולא אצטרך לך ולפרנסתך. אני צריכה שאתה תיכנס ותבקש את מה שאני צריכה? כל הסיפור הוא שאני מנסה להגיע לאבא ולהגיד לא רוצה את העבד מביש הזה שיעוף מפה, שלא ינהל אותי. לא רוצה לא פרנסה ממנו ולא שום דבר ממנו. רק ממך אבא, רק ממך המלך אני רוצה את הדברים. ולסלק אותו הצידה. ודחקו בני המלך. ונכנסו, דחקו את עצמם פנימה, נכנסו אל המלך והשתדלו והצליחו. עד כאן המשל שהחתם סופר מתאר. והחתם סופר עכשיו להסביר את הנמשל. טוב, הנמשל יש פה דברים שהם די ברורים, בוא נראה את זה, אבל בלשונו של החתם סופר, אומר כי הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. מכונה מלך. בחר בנו וקראנו בני בחורי ישראל. טוב, מי הבת היחידה? ביתו היחידה היא התורה הקדושה. היא אחותינו, אמור לחוכמה. אחותי את, כלשון הפסוק במשלי. והנה היא צנועה והיא חשובה והיא יקרה, והנה המלך יתברך שמו. וכמו שאמרנו, כן, היה עבד מביא שניסה לפגוע, להציק לבת המלך, ובן המלך נלחם בשביל בת המלך וחטף בשבילה, והדבר הזה קרה המון פעמים בהיסטוריה. אומר החתם סופר, ואנחנו מיום היותנו סבלנו בעבורה בשביל התורה צרות רבות. אומר, לא רק אנחנו, זה התחיל כבר מאברהם אבינו, גם אברהם אבינו עליו השלום. כל מה שסבל היה בעבורה, בשביל התורה, בשביל הגילוי של האמונה של, שהוא עשה בעולם, וכנעת הסמחמם עלינו, שכל מה שהוא מציק לנו ומתגרה בצדיקים יותר מאנשים פשוטים, ומנסה להציק ללומדי תורה, הכל הוא על התורה והעבודה, כאשר הזכרתי לאל. אומר, יותר מזה, גלינו למצרים עבורה, בשביל להיות לעם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה, ועיסה והלך מפני יעקב אחיו. בגלל זה, והלא בעקדת יצחק כבר עשה הסמחמם כמה המצאות לבטל אברהם אבינו עליו השלום מזה, העיקר שלא תהיה תורה לעם ישראל. אומר, המלחמה הייתה גדולה כל כך בינינו ובינו על סביב התורה, עד שהצליח מעשה השטן בעגל שעשית ערב רב, ופלח חץ כבדו בנו עד למוות. בסדר, הדבר הזה, חטא העגל בא למנוע את מתן תורה, שזה בעצם היה אמור להיות שלמות, כבר היה את מעמד הר סיני, ועכשיו אחרי 40 יום משה רבינו אמור לרדת בחג להשם מחר ב-17 בתמוז, יום קבלת התורה בשלמות, קבלת לוחות ראשונות. וכדי למנוע את הדבר הזה, הוא שם את כל הכוחות שלו, והצליח להכניס את החץ, עד יפלח חץ כבידו, חץ שפילח אותנו וקרא אותנו, חטא העגל. מה קרה אז? הגיע הרופא אומן, לולי רופא האומן, משה בחירו עמד בפרץ. הרופא הגדול והשתדל בכלי מיוחד עם 13 חוליות, עם 13 מידות, י' ג' מחילתין לרחמה, ובו נתרפאו אחד לאחד, לקח זמן עד תשלום 40 יום, במשך לקח 40 יום עד שהגיע למצב שהוא הביא את הישועה לבני ישראל בשלמות רפואה שלמה. איזה יום זה היה? כשהוא עלה בראש חודש אלול להתפלל בשביל בני ישראל, וביום ה-40, ביום הכיפורים, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, והיום הזה גם נקבע לדורות להתייחד בין המלך, הוא הכהן הגדול בשליחות כל ישראל, עם המלך יתברך שמו, ולבקש את כל ההצטרכויות שלו ושל משמשה וכל מה שקשור לעם ישראל בשפע גדול, ואת זה הוא עושה לא רק לבד, אלא היה איזה מקום? בקודש הקודשים. מי נמצאת שם בקודש הקודשים? התורה הקדושה, האחות, החוכמה האחותיית, אחותו אמו בבית, מקום הארון והלוחות, ספר תורה מונח שם, ספר תורה של משה רבינו, כן, יש שם את הספר תורה, יש שם את האבן שתייה, יש שם את הארון הברית עם הלוחות, שולחות, שברי לוחות, וכך הוא בא לפני המלך ומראה את הדבר הזה. ניסו, העבד מביש, ניסה לפגוע בבת המלך, למנוע מבת המלך להגיע לעולם, ונלחם בכל הצורות וכל הכוחות, עד שהוא הצליח פעם אחת לפצוע אותנו ממש קשה. הרופא הנאמן הצליח לרפא אותנו בכלי עם 13 חוליות, ומאז בן המלך יכול להיכנס כל שנה לפני המלך, בגלל שהוא נלחם על בני ישראל. היה מאוד מעניין לראות פה שבסופו של דבר חטא העגל, כמו שהוא נתפס בדברי החתם סופר כאן, הוא בעצם תועלת גדולה לבני ישראל. מאוד מאוד מתאים לדברי הרב מסאטמר בדברי יוי על פרשס קיסיסו, עריכות גדולה להראות ש... בכלל הסוג שחטאי דור המדבר הם מצוות גדולות, אבל חטא העגל יש לו מהלך שלם, נראה לי שהזכרנו את זה פעם בשיעור, לבאר את העניין הזה שחטא העגל הוא כולו רחמים גדולים על עם ישראל, גם בחסם סופר כאן, שם הוא בונה את זה מדברי הקדוש הסלבי, לא מהחסם סופר, אבל גם בחסם סופר כאן מסתדר מאוד יפה עם המהלך של הסעת מרבה, זאת אומרת, היה פה חטא, אבל החטא היה תיקון, ובסופו של דבר הדבר הזה עצמו עומד כיום לפני הקדוש ברוך הוא, לחפר על בני ישראל ולהזכיר את זה, את הרופא הנאמן, ולהזכיר את המסירות נפש של בני ישראל בשביל התורה, וכמה נפצענו רוחנית וגשמית בשביל התורה במשך השנים והדורות, כולל חטא העגל עצמו. טוב, ואז איך מה תיארנו במשל, הבן מלך הזה, אחרי שיש את היום הזה בשנה, הוא מתחיל תהליך של ירידה. וגם אנחנו, כאשר גברו אבנותינו כל כך הרבה, ולא שמענו בכל התורה, אחותינו, שגם באה וישרה אותנו וניסתה לחנך אותנו, ושלוחי נביאי אמת וצדק, מה קרה בפועל? התגלגלנו וכבר לא קיבלנו את הברנסה מהמלך עצמו, אלא ניתננו בידי אפוטרופסים. שר בבל, פרס, ומדי, ויוון בעוונותינו הרבים. כן, השפע כבר, במקום שיהיה עם ישראל מקור השפע, ומשם לכל השבעים אומות, אנחנו היום, בני ישראל הקדושים, מקבלים את השפע שלנו דרך אומות העולם. כי אמר, המטרה של זה הייתה, על ידי זה נשוב אל ליבנו, כי יאה עניותה לישראל. כן, העניות יפה לעם ישראל, כי היא מזכירה להם איך להתייחס אל החיים, אל המציאות, ולחזור אל הקדוש ברוך הוא, לא להתעקע שם. על כן נקראו בפסוק אחד אומר בישעיהו חבב רגלי עני פעמי דלים. אומר מה זה רגלי עני פעמי דלים? אומר אני ראשי תבות אומר חתם סופר אזוז נוראותיך יומרו. רגלי עני על ידי עניות יכירו בנוראות השם. בסדר? אדם רואה שיש לו עניות, ואז הוא מבין למה זה. הלא, על כי אין אלוקיי בקרבי, כי התרחקתי מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא מגיע למסקנה, אז זהו, אז פה, אז אני נשאר פה. אלא הוא חוזר אל השם, הוא רוצה לחזור, הוא חוזר אל השם, הוא רואה את המצב הזה, רואה את הקושי, ומתוך הקושי חוזר. אני, כן? אזוז נוראותיך יאמרו כתוצאה מהעניות. והעניות הזאת, זה מה שהגמרא בחגיגה תתמודת אומרת, יאה עניותה לישראל. שעל ידי כן יספרו יותר אזוז נוראותיו. אותו דבר, גם המשך הפסוק, רגלי עני פעמי דלים. אומר מה זה דלים? ראשי תיבות דור לדור ישבח מעשיך. דור לדור, אותו פרק, כן? דור לדור ישבח מעשיך. וזה דלים, זאת אומרת, כתוצאה מהדלות יגיעו לדור לדור ישבח מעשיך. עוד פעם, אם מבינים נכון את העניות, מבינים נכון את הדלות, אז באמת אפשר לקום מתוך העניות, מתוך הדלות ולהתרומם. אבל לא כן עשינו בעוונותינו הרבים, לא שם ישמרנו, והוספנו חטא על פשע עד שלבסוף נמסרנו ביד הסמחמם עצמו בעוונותינו הרבים. זאת אומרת, בהתחלה זה היה ביד בבל, פרס, מדי ויוון. אבל אז הגיע שלב נוסף שלא שיפרנו, והגענו למצב של השם ישמור ביד הסמחמם עצמו, ועל זה כתיב, זה מה שהפסוק בתהילים סמחבב אומר, הרכבת אנוש לראשינו, בנו ואש ובמים ותוציאנו לרוויה. אומר, מה זה הרכבת אנוש לראשינו בנו ואש ובמים? כי ישראל נמכרים לאדום, וישמעאל, אומר זה מדרש ילקוט רמז עם וב, ואדום הוא בחינת אש, ישמעאל מבחינת מים, הרכבת אנוש לראשינו. אנוש אומר על שתי תיבות, ארי נוהם ודוב שוקק. והוא מברש בזה, בנו באש אדום ומים אדום ומים ישמעאל, באש אדום ומים ישמעאל. הוא לא נכנס כאן לבאר את כל העניין הזה, הוא עוד מפרש בזה אם ירצה השם. הוא אומר וגם על זה כתיב, ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל. בסדר? בגלל שהעם דל, וכמו שאמרנו דלים, שאמור להיות דור לדור ישבח מעשיך, אבל הם לא מתעוררים, אז נהיה מצב שנכנסים עוד יותר, ולכן נשלטים היום תחת ארי נוהם ודוב שוקק אדום וישמעאל ששולטים עלינו, שזה כוחות הרע הראשיים ביותר, הסמחמם בעצמו העבד המביש, ורחמנה לצלן בני ישראל סובלים במצב נוראי. והנה בצאתנו לגלות הרע הזה באה אחות הרי לפני המלך, והיא מבקשת מהמלך תן משהו, הרי הלוך ובחור העבד מביש הזה ימתנו בפיגועו בו, איך הוא ישרוד את הגלות אצל העבד המביש הזה. השתדלה אחותינו לשלוח עמנו, אז מה היא שלחה איתנו? את הכלי הנל, כי 13 מידות הן הן הינה מגינות עלינו עדיין, אנחנו משתמשים בהן המון, מזכירים אותם כל הזמן, כי הן באמת הגנה גדולה עלינו. עצם זה שיש לנו את הכלי הזה, להחזיר את ההרתעה של, כן, זה להחזיר את ההרתעה, מה זה להרתעה? הכבוד שלו, כן, הכבוד, נתן גיצ'פת, כן, הפגוע, הכבוד שלו פגוע, הוא הולך להחזיר את הכבוד שנפל, הכבוד שירד, והקמת הכבוד, להקים את הכבוד מחדש, להשלים את הפקח. עכשיו, עץ לא יסבורך, מצידו, לא שייך דבר כזה. הוא לא נפגע על ידי אבירי הסמכותוסו, מטיפו לו, אם צודקתו, מטיטן לו, לא, אנחנו לא, 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 אצלו יסבורך לא משתנה כלום. אצלנו הייתה ירידה, אצלנו הייתה נפילה, ההכרה שלנו נפגמה על ידי חטאים. בן אדם רואה מציאות, הוא חי באיזושהי מציאות של תפיסה של כבוד השם. הוא קם בבוקר, כן? נשקי ולמצו ייחו לבבינו לעירו ישמחו. הוא חי, הוא נולד במצב שיש בו יום, ואז הוא מגלה שיש אפשרות לחטוא, והשמיים לא נופלים. והכל ממשיך, והכל בסדר. ולא רק אדם אחד, אלא ריבוי של אנשים חוטאים לאורך זמן, ואז מה? מברת קלט, כן? הבן אדם מתקרר, הוא נהיה בסדר. תשמע, לא, לא אומר שזה נכון, אבל זה לא, זה לא, זה לא שהם עושים אוויר איזה סוף העולם. כי אתה רואה הרי שיש כל כך הרבה אנשים עושים אוויר, זה הכל בסדר, ואז אפילו הוא מתנסה בטעם של, הוא בעצמו עשה אוויר ולא קרה כלום. אפילו אני יכול להמשיך ללמוד, ויש לי גשמק הלאה בלימוד, הכל בסדר. אז הוא מרגיש כאילו זה אפשרי, וזה הולך ונהיה יותר ויותר אפשרי. וההכרה שלנו בהשגוחו זוהי, ומה שהוא נמצא בין הנברואים, נחלשת. ואז יש מושג של נקומה. והנקומה הזאת, כשהקדוש ברוך הוא איזה דין בורשו, הוא מסיורי, הוא מסעלה, הוא מסקלס.
בסדר? יש מיסיורי ומסעלי ומסקליס. מתגדל וקם חזרה כבוידו יסבורך. וחוזר להיות שלא, לא, לא, זה לא צחוק. אי אפשר באמת לעשות מה שרוצים, איך שרוצים וכמה שרוצים, הקדוש ברוך הוא שותק. הוא מעריך אפי, אבל יש גם גובה דילי בסוף. ולכן גם כשהוא שתק מקומו יכול, בועיל ממה שם, שוימי על בוינוי ושויסק, נכון? אוקיי, לגדוי להגיבויר והנוירו. הוא גיבויר, במה הוא גיבויר? נוירו זה שהוא מסיורי, כן? הוא מסיורי, נוירו זה נוירו לקיים עם דושך שהוא מואחס בין 70 זהיב עם גודל הרי שמציל לו. אבל גיבויר זה מקומו יכול בועיל מי. השתיקה של הקדוש ברוך הוא היא עצמה מראה את הגבורה. אבל מתי מתגלה הגבורה הזאת? כשיש בסוף את המסיורי ומסעל ומסקליס, כשיש את הנקומה שמתגלה. הדבר הזה נקרא נקומה. חטא הוא חילול השם, ונקומה היא קידוש השם, שבא על ידי שהקדוש ברוך הוא עושה שפוטים באלה שקמו נגדו. והמשיגים את החילול, ישיגו גם את הקידוש שבנקמה. זאת אומרת, אם האדם לא רואה חילול השם בזה שאפשר לעשות הווירס והכל בסדר, הוא לא מרגיש שיש פה חילול השם בדבר הזה, אז גם אין לו... כן, שמעתי השבוע שהרב צוקר, שנפטר לאחרונה, לא שמעתי את זה ממנו.
חי נפשי. אלוקים עוזר לי, זה פסוק בתהילים נ"ד, אלוקים עוזר לי, השם בסומכי נפשי, עדנות בסומכי נפשי, ואומר, השם בסומכי נפשי, זה הסמך של, של סומך השם לכל הנופלים, שהיא הפסוק הזה של ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, ולכן יש פה סמך, שזה טבעת, סביב האצבע, שיש שם אבן יקרה, השם בסומכי נפשי, בן המלך. בגלל שהוא בן המלך, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו, ואף פעם לא מואס בו, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, והדבר הזה בארץ אויביהם נמצא ומגלה על בן המלך שהוא באמת בן המלך, נותן לו תהילה ופאר שלא יפגעו בו. כל רב יכירו כי בן מלך הוא, אז יש לו את ה-13 חוליות, 13 מידות הרחמים, ואת הפאר ותהילה של האבן, וחוץ מזה, כמו שהוא אומר, את תלכי איתו, התורה יוצאת איתנו לגלות, השכינה הקדושה יוצאת איתנו לגלות, ומלווה אותנו, שאולי בכל זאת תייסר אותנו, תדריך אותנו, תוליכנו בדרך הישר, ותחזירנו למותה. ממשיך החתם סופר ואומר, והיהי כי ערכו לו הימים, ערכו לנו הימים ועדיין לא איל כלום, בסדר, זה נמשך ונמשך, אנחנו עם האבן, עם השלוש חוליות ועדיין תחת העבד המביש, כי הוא, העבד המביש והגלות הזאת מעכב אותנו לשמוע כלימודים. ויש לו גם אינטרס, הוא יודע שזה הקיום שלו שהוא שולט עלינו, כדי שלא תופסק פרנסתו שיש לו על ידי שנתמנה אפוטרופוס עלינו. אומר לה, כן אמרו חז"ל בילקוט רמז תף קופה ינחת, ביום הכיפורים הוא, הרשע הזה, מליץ עלינו לטוב. כי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא נותן את השפע ברחמים גדולים על כל בני ישראל, לכל השנה, להם ולכל משמשיהם. אז ביום הזה הוא מגיע לפני המלך כדואג לבני ישראל, ולוקח את השפע, ובא ואחר כך מחלק לנו במשך השנה. זה היניקה שלו, זה ההשפעה שלו, שלא תופסק פרנסתו וישפיע לו השם בעבורנו. אומר החתם סופר, על זה אומר הפסוק בתהילים פרק נון, איספו לי חסידיי קורתי בריתי עלי זבח, אומר איספו לי חסידיי, היינו ביום הכיפורים, שכולם מתאספים וכולם נהיים חסידים, כולם נעשים בעלי תשובה, וקורתי בריתי עלי זבח, וקורתי ברית, אנחנו ביום כיפור קורתים ברית חדשה עם הקדוש ברוך הוא, של לסבוח את עצמנו, עלי זבח, לצבוח, לעלות ולסבוח את עצמנו לקדוש ברוך הוא, מקבלים למסור נפשו עבורו יתברך שמו ועבור תורתו. ואז ממשיך הפסוק ואומר, יגידו שמיים צדקו. שמיים זה אש ומים, נכון? הגמרא בחגיגה י"ב עמוד א' אומרת ששמיים זה אש ומים, אז יש פה גם אש ומים. האש אמרנו זה אדום, והמים זה ישמעאל, כוח הגבורה, כוח החסד, בסדר. והכוח הזה נהיה גם כן, יגידו שמיים צדקו. כשעם ישראל מתחילים לחזור בתשובה, כשעם ישראל נהיים חסידים, כשעם ישראל מתחילים למסור נפש לקדוש ברוך הוא, באים לבית הכנסת, מתעטפים בטלית ועומדים לפני השם, מה עושים האש ומים האלה, עיסא וישמעאל? העבד מביש. מגידים צדקתם של ישראל, הם באים והם ממליצים טוב על עם ישראל כדי לקבל את השפע אליהם, שהם יהיו אלה שמחלקים לבני ישראל. לא בגלל שהם רוצים לחלק, הם רוצים להשאיר לעצמם את השפע, כי הם יונקים מזה. מגידים צדקתם של ישראל ביות כי שופטו היום וחוששים לפרנסת עצמם. אומר, ואנחנו באים ובעצם עומדים לפני השם ומבקשים, והנה אתה, אנחנו נותנים על ליבנו, מה תועלת בגלות הזה? זה מלך קיסריה, זה מלך מסריח, ולא לעזר ולא להועיל, זה לא מועיל שום דבר, כי אם להרע לנו. וזהו שבת קול צועקת, הגמרא בברכות ג' עמוד א', מה לא לאב שיגלה את בניו, איזה תועלת יש מזה, תראה בפועל מה קורה, הם הרי לא מתקרבים כתוצאה מזה, הם רק מתרחקים עוד יותר. שמוע שמעתי אפרים מתנודד, כמו שהביס הלוי מסביר, ובן ציין ירשמיכל שפירה מירושלים היה אומר, שמוע, גם המלבי מסביר דומה לזה, שמוע שמעתי, בהפטרה של יום השני של ראש השנה, אפרים מתנודד, אפרים יורד מהדרך, יסרטני ויבשר. אומר, יש עגל שיוצא מהעדר, אז הרועה צועק עליו, ואז הוא חוזר, אבל לפעמים הוא לא מבין את הצעקה, אז הוא זורק עליו אבן, וזה גם לא עוזר. נתן לו מכה, הוא גם לא עוזר. אומר, הדרך היחידה זה פשוט לתפוס את העגל הזה בקרניים, באוזניים, ופשוט להכניס אותו פנימה חזרה לתוך העדר. שמוע שמעתי, אפרים מתנודד, אפרים עם ישראל מתנדנד, יורד, לא מצליח להחזיק את עצמו בקדושה. יסרטני ויבשר, ריבונו שלום, כמה אבנים זרקת עלינו, כמה צעקות צעקת.
חילול השם, באמת כבודו יזבורך קיים. מקומר חבוי אלמין, אבל זה גיבור. ויש פה גילוי כבוד להסבור גם המצב הזה. ואז, דווקא מתוך המצב שיש אצלנו חילול השם, ומגיעים לקידוש השם, אז זה מעורר את האהבה. האהבה הרי מגיעה, כמו שאמרנו, מהתנדבות שמגיעה מבחירה. עצם זה שיש אצלי חילול השם וקידוש השם, יש אצלי מציאות של בחירה. ואז שייך נקומה. כן? אם יש נקומה, זה אומר שיש חילול השם וקידוש השם. אם יש חילול השם וקידוש השם, יש בחירה. אם יש בחירה, יש התנדבות. אם יש התנדבות, יש אהבה. ואז מגיעים לעוד דר, קיבלו או מאהבו בימי החשבי ראש. אז מגיעים לקבל הסתירו מאהבה, שמחה, הקור הסתוי שמביא לנדיבות, אהבה תולד עשה נדיבוס, ולכן דווקא בפורים קיבלו את התירו בנדיבוס ואהבה. אומר, מסיים הרב דסלר, צריך להתבונן הרבה בזה, ולהרבות את השמחה מדרגות רבות. כי על ידי התחדשות השמחה בכל דרגה, תגדל הכרת הטוב ותתרבנה הנדיבות והאהבה, ומתחילים כבר מראש חודש. לגויד על האחונה הנדרשס, וממשיכים באבוי דזו מיום ליום. כל יום להתבונן, הוא אומר, במי שנכנס אדו מרבים בשמחה, ולהתבונן בנקודה הזאת של יש קידוש, חילול השם, ובסופו של דבר להודיע, ראשון הרמב״ם, ספר מצוות הקוצר, בתחילת היד, להודיע לכל בואי אוילום, שאמס מה שקוסר בתירו, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. גם אם אנחנו רחוקים ונראה שרחקו מעל השם, בכל זאת ויהי לו הם, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ומקבל ושומע את התפילה, אלוהים קרובים אליו בכל קוראינו אליו, או כלושנה פיית, באשרייני, כן, שישן עשי הכויב, לא יודע שכל כויבךו לא יבוישו ולא יקול מולו נצח כל החויסים בו, יכול להיות מצב שנראה רחוק מאוד מאוד, ומצב שאין כמוהו לרוע. עם ישראל עומד בפני השמדה, ממש, טוטלית, לא היה מצב כזה בעם ישראל. כזה מצב גרוע, ומתוך המצב הזה מתעוררת ומתגלה ישוע בשלימוס, ואז מתגלה כבודו יתברך באופן שהחילול השם שהיה פה, שעם ישראל נמכר להשמיד לארויג ולאבד, עומד כנגד הכוח של הישוע שמגלה את כבודו יתברך באופן שאין דרך אחרת לגלות את זה. זה ידועים דברי האריזל בסוף שער הכוונס, כן? בדרוש הפורים, שהוא כותב של אם כל המועדים יהיו ותהילים, ימי הפורים לא ינבטול, אם קלוש נפה את הרשב ובתשובס מביא את זה. יש מדרושים שפורים לא יתבטל. אומר הארי הקודש, למה? כי כל המועדים, כל הניסים זה ריבוי של אור. מצב של נדלק האור. אומר, הריבוי אור הזה, כשיגיע אותו יום שלא יהיה אומר, אוי, חי השם, אשר אלוהס ישראל מארץ מצרים, חי השם אשר אלו מארץ סופן מכל הארץ זויס, אז יהיה כזה ריבוי אור גדול ששרג בתיהר מיהנה. הגילוי של פסח והגילוי של שער היום עם טויבים.
מה שאנחנו רוצים, מוכנים לחזור לפני הקדוש ברוך הוא, ומה שיהודים עשרו את נפשם כל כך הרבה תחת הגלות הנוראה הזאת, וסבלות הגלות הסבל שהיה, הם בעצמם הקורבנות. ועל זה אומר הפסוק, לא אקח מביתך פר ממכלאותיך עתודים, כי לי כל חייתו יער באמות בהר הרי אלף. מסביר חתם סופר את הפסוק הזה בתהילים פרק נון, פרק התשובה. אומר, לא אקח מביתך פר. איזה פר? הפר של כהן גדול ביום הכיפורים. אומר, אתה לא מביא פר, לא אקח מביתך פר. ממכלאותיך עתודים, אני לא אקח איזים מהמכלאות שלך, הם שני הסעירים. כי לי כל חייתו יער, כי אני לא צריך לא את הסעירים ולא את הפרים, יש לי משהו אחר. יש לי יהודים קדושים שמסרו נפשם אצל חזיר ביער. יחרסמנה חזיר מיער וזיז שדה ירענה. יש את אותו אדום רשע, החזיר מיער. יש כל כך הרבה יהודים שנרצחו ומסרו נפש אצל החזיר מיער הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אקח מביתך פר ממכלאותיך עתודים, אני לא צריך את השני שעירים ואני לא צריך את הפר של כהן גדול, כי לי כל חייתו יער. יש כל כך הרבה קורבנות יהודים שנהרגו על ידי אדום וישמעאל במשך השנים, שזה מספיק, מספיק, מספיק קורבנות, כבר לא צריך פרים ושני סעירים. בהמות בהר הרי אלף, ויש עוד זכות שעומדת לישראל, הבהמות בהר הרי אלף, אומר החתם סופר פירוש, מה שסובלים לומדי תורה על ידי גירוי יצר הרע נקרא הר המתגרה בתלמידי חכמים, כמו שאומרת הסוכה בהגמרה בסוכה דף נ"ב עמוד א', ונקרא הררי הרים אלף. אלף זה לשון לימוד, נכון? אלף בינה, נראה בשבת קוף דלת עמוד א', ואומר, אז יש לנו שתי זכויות שאיתם אנחנו באים. את הזכות של כל כך הרבה יהודים, קורבנות של כל כך הרבה יהודים, והדבר השני, הררי אלף, בהמות בהררי אלף, יהודים שלומדים תורה, והיצר הרע מתגרה בהם, והם מתאמצים ולומדים, הם סובלים וממשיכים ללמוד, הכוח הזה הוא א' בינה, והם יהיו תחת קורבנותינו, ויפדונו ממעננו, זה מה שמציל אותנו מהעינויים, מהצרות, מכל הדברים, וכי לא אקח מביתך פעם ממכללותיך התורדים, כי לי כל חי תויר בהמות בהררי אלף, ועל ידי זה נלמוד שם, כי לכתיב למען תלמד, ליראה את השם אלוקיך, ואז נחזור באמת אל הקדושה, ובאמת נגיע באמת ללמוד לפני הקדוש ברוך הוא הצרור, כמו שצריך. אבל פה אי אפשי להשיג השלמות. אז אנחנו שולחים את התורה לפני הקדוש ברוך הוא לבקש, אנחנו לא יכולים ללמוד ככה. ואין לנו קורבנות, אבל יש לנו חייתו יער המון קורבנות, רחמנא ליצלן, יהודים שנהרגו על ידי אדום וישמעאל, ויהודים שלומדים תורה וסובלים בשביל התורה, ולא מקבלים לא כבוד ולא זה, ובכל זאת לומדים תורה. בהמות בהררי אלף ויצרה מתגרה בהם, והם בכל זאת לומדים. הדבר הזה יגרום שריבונו שלם תן לנו את האפשרות ללמוד את התורה כמו שצריך. עכשיו, מה קורה? אבל כשהם באים לפני המלך, ראינו במשל, עומד שם השטן ולא נותן להם להיכנס. ביום הכיפורים עומד השטן ולומד עלינו סנגוריה. ולטובתו עושה כאן למלאות נפשו כי ירעב. ואנו לא מבקשים ואומרים אל תעכב אותנו מלכנוס. כן? מה אנחנו יכולים להגיד? כי אנו רוצים להתפלל להעבירך מהתמנות שלך ולא נצטרך לפרנסתך. אני חושב שיש פה טעות, כי בחתם סופו במקור כתוב ואנו מבקשים ואומרים אל תעכב אותנו מלכנוס, כי אנו רוצים להתפלל להעבירך מהתמנות שלך ולא נצטרך לפרנסתך. זאת אומרת שזה כן בקשה. אני רואה במהדורה שלפניי, כן, טוב, במהדורה של המכון, מכון לחקר כבתי יד לשם החסם סופר, הם הוסיפו פה מילה ואנו לא מבקשים ואומרים אל תעכב אותנו מלכנוס. לכאורה לפי פשט הדברים צריך להיות ההפך. זה שאנחנו נדחקים פנימה וכן מבקשים, אל תעכב אותנו מלכנוס, כי אנו רוצים להתפלל להעבירך מהתמנות שלך ולא נצטרך לפרנסתך. אנחנו לא רוצים את הפרנסה שלך, לא רוצים לעבור דרכך. אומר, והדבר הזה אנחנו בעצם באים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא ביום הזה. שימו לב, לכן גם יש לנו את העניין הזה שכתוב ברישוינים, הריזל וכולם, שיש ביום הזה איזו שליחה של שעיר להזזל. זאת אומרת, קח את שלך ותעזוב אותנו. מה, בסופו של דבר, מה שאתה רוצה זה את העמלה שלך, נכון? את המיליון דולר שאתה עושה בדרך, קח את המיליון דולר ותן לנו לקבל מהקדוש ברוך הוא ישירות. בסדר? אני לא נכנס לזה עכשיו כי זה נושא מאוד עמוק, אבל הגויים מדבר על זה, כולם מדברים על זה, בסדר? אבל לפי המהלך של החתם סופר, הוא לא כותב את זה מפורש, אבל נראה, נשמע שזה גם הכיוון של תזרוק לו שיהיה לו את אשר לו. החסם סופר גם אומר שזה גם עניין אכילת ערב יום כיפור, שגם כן דוחפי, השלוח הקודש כבר כותב את זה, החסם סופר מרחיב בזה, שזה לדחוף להוא, לצד ההוא, את הצד שלו, ושיעזוב אותנו. אתה רוצה את השפע שלך? אתה רוצה את הדברים שלך? אתה לא צריך לרכב עליי ולשחוט אותי ולמרות לי את הנוצות ולהעביר אותי את שבעה מדורי גיהנום בשביל סך הכל. כמה הרווח שלך מהסיפור הזה? מיליון דולר, שתי מיליון. קח את השתי מיליון דולר שלך ותעזוב אותי. תן לי לחיות לבד עם אבא שלי ולא תעצור אותי מכל גישה אליו ותדאג שאני אהיה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע כדי שאתה תמשיך לקבל את העמלה שלך. קח את העמלה שלך ותן לי, בסדר? שם ישמור ויציל. לא, יש אנשים כאלה, אתה פוגש לפעמים אפילו מתווכים, כן? זה יכול לקרות שהוא רוצה לקבל עוד איזה עמלה, הוא מקבל איזה כמה אחוזים שם, אז הוא מעלה את כל המחיר של העסקה כדי שהאחוזים שלו יגדלו. בוא, אתה מדבר סך הכל על 2,000 שקל, אז בשביל ה-2,000 שקל שלך אני אשלם כפול 50, נכון? הוא מקבל 2%, אז בשביל ה-2,000 שקל שאתה מרוויח אני אשלם עכשיו 1,000 שקל, 100,000 שקל. אז בוא, קח 2,000 שקל ותן לי לשלם את אותו מחיר. בסדר? לפעמים צריך לומר את זה, וזה בעצם מה שאנחנו אומרים לו. קח את 2,000 שקל שלך בזוז. אל תיקח את כל ה-100,000, אני אשלם 100,000, ותשאיר אותי למטה ותדאג לדרוך עליי כל הזמן, כדי שאתה תעשה את 2,000 שקל שלך. בסדר? היי, והן, ואומר, אומר, או, עכשיו באחת המסופר, ומחבר את העניין הזה למה שראינו במשל, כן, בסיפור שהטור מביא במדרש, על אותו אחד שקנה את הדג, החיית שקנה את הדג, לסעודת ערב יום כיפור. אומר, ידוע, כי השגחה מכונה בשם דג. בסדר? זה יש את העיניים פתוחות שרואות תמיד את כל ה... זה כתוב בספרים. זה שרואות תמיד הדג, העיניים שלו אף פעם לא סגורות. וזה מדמה את עין ההשגחה שהיא תמיד פתוחה להשגיח על בני ישראל. אומר הוא כבר אנחנו, אנחנו, הספר אמר, כי יעצה אחותינו להשלים מעשינו על כל פנים מה שאפשר, נכון? אמרנו, שהיא אומרת, תעשה משהו כדי שיהיה במה להתעלות. עשית משהו, התחלת להרוק כיוון חיובי, ומשם אנחנו יכולים לבנות הלאה. אומר, כי זולת זה לא טובה אל המלך, מה אני אבוא בלי זה? אז תביא משהו. עכשיו, אומר החתם סופר, מה יש לנו בפועל שאנחנו יכולים לעשות? והנה מה שבידינו הוא דברים שבן אדם לחברו. למחול כל אחד לחברו בלב שלם ונפש חפיצה, לסלוח אחד לשני, ולהתחזק בבין אדם לחברו. וידוע גם כן, כי אומר, יש לנו בעשרת הדיברות, יש לנו חמש דיברות של בין אדם למקום, וחמש דיברות של בין אדם לחברו. אומר, החמש דיברות מעשרת הדיברות זה דברים מה שבין אדם לחברו, תורה נקראת זהוב. זה בראשית רבה, סמך וב, שתורה נקראת זהוב. בא, אומר, בא מדרש ומבאר. הסמך מהם, מי זה? העבד של שוטר המלך. כן? מידת הדין נקראת שוטר המלך. הסמך מהם הוא עבד שוטר המלך. הוא רוצה לקנות את הדג, ההשגחה, השפע על בני ישראל, למלאות נפשו כדי, כן, כמה הוא רוצה, שווה זהוב אחד. כי בשביל מצווה אחת שעושים עם ישראל, אפילו בשביל מצווה אחת, אנו כדאים לפרנסה שפלה על אז. הוא אומר, יש שפע גדול, דבר טוב אחד יכול להביא כבר שפע גדול לבן אדם, אז הוא מוכן לשלם זהוב אחד, הוא כתיב בבן ירובם, כן, יע נמצא בו דבר טוב, דבר טוב אחד כבר מזכה את הבן אדם, הוא מביא מצווה אחת שבני ישראל עושים, ובשביל זה הוא רוצה לקבל שפע גדול, שיעבור דרך שוטר העיר ודרך העבד שלו, ורק כך בני ישראל יקבלו את זה. אבל מי מגיע כנגד? החיית. מה התפקיד של חיית? לוקח שתי פיסות בד ומחבר אותם ביחד. החיית הוא המחבר נפרדים. אז מה הוא עושה? הוא עושה שלום בין אדם לחברו. בסדר? הוא מחבר בני אדם. זה יסלח לזה, זה יסלח לזה, זה יאהב את זה, זה יאהב את זה. מחבר ביניהם, החיית. וגם מחברן לשם ברוך הוא. אז הוא גם, כמו שמחבר בני אדם אחד לשני, הוא גם מחבר אותם, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. וגם מחברן לשם ברוך הוא. הוא קונה. אז הוא מביא, ברגע שהוא מביא תיקון של בן אדם לחברו, הוא מחבר את עם ישראל בחמישה זהובים, בכל החמישה, לא רק בזהוב אחד, בכל החמישה, בכל הצד של הבן אדם לחברו, לא לגנוב, לא תחמוד, לא כל המצוות האלה שהם באמת מצוות של בן אדם לחברו. ואז יש חמישה זהובים, והוא מגדיל וקונה את ההשגחה, קונה את הדג לגאולנו, קונה בחמישה זהובים, דהיינו היי דיברות. עכשיו, החסם ספר בדרוש שלו בשובה לא כותב את הסיום, אבל בהגאות שם, בשער יוסף, הוא כותב שבדרשות בלמדי דלד, אחרי שהוא כותב שם שזה מכל חטאותיכם, של עצמכם, בינכם לבין חבריכם, לפני השם, לפני בו יום השם תתארו. אומר, כדי שנזכה שהקדוש ברוך הוא יתאר אותנו ביום כיפור, אנחנו צריכים להתחבר עם החברים שלנו, להיות טוב בין אדם לחברו. אומר, כי בלאו אחרי, אם לא מתחברים בין אדם לחברו, אין הקדוש ברוך הוא שורה ביניכם, כי דכתיב אי בישורון מלך, אי מתי? מתי הוא מלכם? בית הספר השען, כשיש אחדות ביניהם. אבל אם יש מחלוקת ביניהם ויש פגמים בבין אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה כמלך על עם ישראל, ההוראה הנוראה שהייתה תלויה בתלמוד תורה בכלם, ויש אריכות גדולה בזה. אומר שם החתם סופר הלאה, ועובדה דחיית שקנה דג, כי דג רומז עלי נפקיחה, והקדוש ברוך הוא מסתיר פניו, חוץ ביום הכיפורים, ובשעה שהם בשלווה, וחיית הוא כינוי, כשבעם ישראל טובים אחד עם השני, הקדוש ברוך הוא איתם. אומר, וחיית הוא כינוי לאיש הרודף שלום, מן איש לחברו. רמז, בחיית התופר ומחבר נפרדים. כן, אחות לנו קטנה זה אברהם, אבינו שאיחה את כל באי העולם, חיבר אותם, שהוא בר כפר אמר כזה שהוא מאחה את הקרע, לאחות, לחבר. על כן ביום הכיפורים קנה דג ביוקר, שיפקח הקדוש ברוך הוא עיניו עלינו. אז החתם סופר גם פה אומר, שהטעם שהחיית קנה דג שווה זהוב ואי זהובים, חמש זהובים, שחיית סמל השלום, ויום הכיפורים אנחנו מגיעים עם הכוח הזה שגורם אחדות ושלום בין אדם לחברו, שמרצה את חברו, ואז כל חובין דען הנבדין כל יום הישתה, הוא מחפר עלינו, מחפר עלינו על כל ההבנות. זה בעצם מה שהחתם סופר מסביר את הסיפור של החיית, לעשות חיית. למה איסה זה אומר? להתאחד בבין אדם לחברו, ובכוח המצווה הזאת, הדבר הקטן הזה שאנחנו עושים של איחוד בין אדם לחברו, לבוא לקנות את הדג, את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, חמישה זהובים, לבוא לפני השם ולהתחנן, ריבונו של עולם, הגלות הזאת היא יותר מדי, היא לא מועילה לכלום, היא לא מקדמת אותנו לשום מקום. תרחם, אתה רואה שאנחנו רוצים להיות טובים, אתה רואה איך הסתדרנו בין אדם לחברו, ניסינו לפחות להסתדר בין אדם לחברו. קח את הדבר הזה, תן לנו את השפע שלנו ישירות, שהוא ילך הצידה את מה שהוא רוצה שיקבל, שיזוז לנו מהעיניים, ואנחנו נהיה איתך ביחד, באהבה, בשלמות, בייחוד גמור, לא תחת אדום, לא תחת עשיו, עומדים לפניך בעזרת השם, לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.